אנחנו לקראת יום כיפור ועשרת ימי תשובה, אז רציתי קצת ללמוד מה עניינו של יום כיפור. ואני רוצה לשאול איזו שאלה שלאט לאט ננסה לברר אותה דרך כמה כיוונים פה, שלאט לאט הדברים יותר ויותר יתבררו. לכאורה, למה צריך יום כיפור? כמו שכתוב במשנה, זה לא מצולם, בסוף מסכת יומא, אשריכם ישראל, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. טוב, אז רבי עקיבא מאוד שמח, והוא אומר, אשריכם ישראל, אבל על מה השמחה הגדולה שלנו ביום כיפור? שהרי לחזור בתשובה אפשר תמיד, תמיד אפשר לחזור בתשובה. אפשר לעשות ימי עיון, ימים מרוכזים של חזרה בתשובה. למה צריך יום כיפור? לכאורה תשובה זה דבר מצוין, דבר נפלא תשובה. תשובה יכולה לחפר, לנקות, כמו שכתוב ברבנו יונה ובעוד ראשונים, כאילו דף חלק, כאילו תינוק שנולד. ככה זה תשובה. אז אם זה ככה, בשביל מה צריך יום כיפור? לכאורה יום כיפור זה דבר מיותר, לא צריך את זה. כי כבר חוזרים בתשובה. אם חוזרים בתשובה, אז לא צריך יום כיפור. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו דבר שקוראים לו יום כיפור? לכאורה, אפשר גם בלי יום כיפור. כל אחד יחזור בתשובה, כל אחת תחזור בתשובה, תנקה את כל החטאים, תחזור בתשובה, תתוודה, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, כל מה שעושים בתשובה. בשביל מה צריך יום כיפור? מה העניין? אז כדי לראות את הדבר הזה, אני רוצה קצת לראות פה כמה מקורות. יש פה בצד ימין למעלה, גמרא מסכת יומא. הגמרא אומרת דברים מוזרים. בואו נראה את הגמרא. יש פה נקודותיים, אז כתוב, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם תשובה. כלומר, איך יום הכיפורים מחפר? יום כיפורים מחפר בתנאי שחזרת בתשובה. אומרת הגמרא, אם תשובה אין, כלומר אם חוזרים בתשובה, יום כיפור מחפר. בפני עצמם לא. אם יש יום כיפור, לא חזרת בתשובה, יום כיפור לא מחפר. אומרת הגמרא, לא נעימה דלא כרבי. יש שיטת רבי, בואו תראו מה שיטת רבי אומרת. דתניא, רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר. ראיתם מה כתוב פה? רבי סובר, רבי זה שכתב את המשניות. רבי יהודה הנשיא, רבנו הגדול, הוא סובר שכל עבירות שבתורה, לא משנה מה עשית, רצחת, זה לא סותר שאם בית הדין יתפוס אותך, יכול להיות שיהרגו אותך. אבל נגיד שאין עדים והתראה, רצחת, גנבת, חיללת שבת, אכלת נבלות וטרפות, לא משנה, כל עבירות שבתורה, חוץ משלושה דברים, יום כיפור מחפר. זאת אומרת, אתה, אני אומר את זה קצת מצחיק, אבל בן אדם ייקח כדור הרדמה ביום כיפור, בכניסת יום כיפור הוא נרדם, מתעורר אחרי יום כיפור, אומר לו רבי, תשמע, אתה צדיק גמור, יום כיפור מחפר על כל עבירות שבתורה. גם לא חזרת בתשובה, לא אמרת סליחה, לא התוודדת, כלום. מה זה הקסם הזה? איך זה יכול להיות שרבי אומר דבר כזה? זה הפקרות. מה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואז יבוא יום כיפור והכל יהיה בסדר? איך זה עובד גם? אבל רבי סובר, ותכף נראה שזה לא כזה מופקע, יכול להיות שחלק מזה נפסק להלכה. רבי סובר, כל עבירות שבתורה לא צריך תשובה. יום כיפור זה משהו מיוחד. אבל חכמים שהם נפסקו להלכה, הם סוברים, יום כיפור לא מחפר אם לא חזרת בתשובה. אם עשה תשובה, אני שורה אחרונה לפני הסוף, אם עשה תשובה, יום הכיפורי מחפר. אם לא עשה תשובה, אין יום כיפורי מחפר. כלומר, לפי שיטת חכמים, אם חזרת בתשובה, יום כיפור מחפר. לא חזרת בתשובה, יום כיפור לא מחפר. ונשאלת השאלה, רגע, אם חזרתי בתשובה, על מה נשאר ליום כיפור לחפר? חזרתי בתשובה. נכון? ואם לא חזרתי בתשובה, בכל מקרה יום כיפור לא מחפר. אז מה זה השילוב הזה בין שני דברים? אתה תחזור בתשובה, ואז יום כיפור יחפר. על מה נשאר לו לחפר? חזרתי בתשובה. החזרה בתשובה זה משהו מופלא. מופלא מאוד. אז למה צריך גם חזרה בתשובה וגם את יום כיפור? מה העניין? אומר הרמב״ם פה בצד שמאל למעלה. אומר הרמב״ם דבר מופלא. נקרא את זה פעמיים, פעם ראשונה בהקשר הזה, פעם ראשונה בהקשר אחר. פעם שנייה בהקשר אחר. שעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה לכל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו הלשון כל ישראל. אומר פה הרמב״ם, מה מחפר ביום כיפור על כל העבירות של עם ישראל? אומר הרמב״ם, מה עושה את זה? שעיר המשתלח. מחפר על כל עבירות שבתורה. מה זה שעיר המשתלח, אתם יודעות? לוקחים שני שעירים ביום כיפור, אחד להשם, אחד להזזל, אם יהיה זמן נדבר על זה קצת, וזה שלהזזל משלחים אותו בהר, הוא מתפרק לאיברים איברים, וזה כפרה לישראל. זה מה שמחפר ביום כיפור. שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, זאת אומרת מזית או שוגל, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח. אבל אומר הרמב״ם, והוא שעשה תשובה. עוד פעם הרמב״ם פוסק להלכה את שיטת רבנן, בערך, הוא סובר, עשית תשובה, יום כיפור מחפר לך. ועוד פעם אנחנו שואלים, אם עשית תשובה, מה צריך יום כיפור? אבל תראו מה הרמב״ם פוסק, אבל אם לא עשה תשובה, אין שעיר, השעיר מחפר לו, אלא על הקלות. רואים ברמב״ם, כשיש בית מקדש ויש שעיר משתלח, גם אם לא חזרת בתשובה, העבירות הקלות מחולות לך. אבל לא חזרת בתשובה, אז מה? עיצומו של יום מחפר. ככה נראה פה ברמב״ם. אני עובר שנייה להלכה ג', היום אין לנו בית מקדש, ואין לנו שעיר שמשתלח. אז מה מחפר לנו? אומר הרמב״ם, בזמן שאין בית מקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת על כל עבירות. אפילו רשע כל ימיו, אומר הרמב״ם, ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שם ראשו שנאמר, ורשעת הרשע לא ייכשל בה, ביום שובו מראשו. טוב, אז מה עושים ביום כיפור? חוזרים בתשובה. מוסיף הרמב״ם, עכשיו תראו פה, פה זה הכי חריף, כי הרמב״ם אמר, אפילו שעשית כל ימיך חטאים, חזרת בתשובה, זה מחפר על הכל. אבל אומר הרמב״ם שתי שורות אחרונות, ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. אבל אמרנו למעלה שתשובה מחפרת על הכל, גם אם כל החיים חטאת, התשובה מחפרת על הכל. אז בשביל מה צריך יום כיפור? למה צריך יום כיפור? זה שאלה ראשונה. כן. מה השאלה? כן, השאלה היא כזאת. אנחנו רואים שביום כיפור הוא לא עובד בלי חזרה בתשובה. ואם חזרת בתשובה, זה מחפר לך על כל העברות. גם אם כל החיים חטאת, לא משנה. יום כיפור מחפר על הכל. סליחה, החזרה בתשובה מחפר על הכל. אלא מה? יש גם יום כיפור. בשביל מה צריך יום כיפור? למה? חזרת בתשובה, ניקית את כל הלכלוך. הכל נקי חדש. בשביל מה צריך גם יום כיפור? מילא אם תשובה היא ככה קצת מנקה, יום כיפור מנקה הכל, נו בסדר. אבל פה כתוב שתשובה מנקה לגמרי, ועוד חוץ מהתשובה יש גם יום כיפור. למה צריך יום כיפור? מיותר? זו השאלה. כן. נכון, סליחה שלא הסברתי. עצמו הכוונה עיצומו של יום. ברגע שאת נמצאת בעולם ביום כיפור, עצם זה שאת נמצאת בעולם, ישנה, ערה, לא משנה מה את עושה, עיצומו של יום מחפר. לא צריך לעשות כלום. כשיש בית מקדש, השעיר המשתלח הוא מחפר. כשאין בית מקדש, אין כלום, לא צריך כלום. שאני רוצה מכאן להיכנס לעוד איזה נקודה פה ביום כיפור, כי דרכה אולי קצת יותר נבין.
נערה, אבל כתוב, עצמו של יום כיפורים מחפר לשווים.
לשווים, נכון. כלומר, מי שחוזר בתשובה, יום כיפור מחפר לו. אבל אם הוא כבר חזר בתשובה, אז בשביל מה יש לו לחפר ביום כיפור? מה זה? זה כבר כתוב לפני זה. אפילו חטא כל ימיו, חזרה בתשובה מחפרת על הכל. בשביל מה צריך שיום כיפור יחפר עוד פעם? למה? לא צריך לכאורה. בסדר, עד כאן זה נושא ראשון. נושא שני, נראה פה ברמב״ם דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו היום, כשאנחנו נמצאים ביום כיפור, יש לנו רושם, מה לעשות, ככה החיים משדרים לנו, עיקר יום כיפור זה שאנחנו בתפילה, בבית כנסת, בישיבה, לא משנה, מתפללים, אומרים 13 מידות, אומרים אבינו מלכנו, עושים וידוי. הרמב״ן אומר, נכנסים ליום כיפור עם תפילה זכה. למה נכנסים ליום כיפור עם תפילה זכה? תוך כדי השקיעה, כי יש, עיקר היום זה להתוודות, להתפלל. בסדר? אז עיקר היום, מה יהודי עושה ביום כיפור? נמצא בבית כנסת. אבל רואים פה ברמב״ם דבר מעניין. כשהיה בית מקדש קיים, יום כיפור היה נראה אחרת לגמרי. שונה לחלוטין. זה לא עלייה לרגל, אין מצווה לבוא לבית מקדש. איפה הכפרה מתרחשת ביום כיפור? שתי מוקדים. כל אחד בבית חוזר בתשובה. ויש כהן גדול שהוא בעבודה המיוחדת שלו ביום כיפור מחפר על כל עוונות ישראל. כלומר, איפה הזירה שבה הכפרה מתרחשת? בבית המקדש, בקודש הקודשים. האדם הכי קדוש, במקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. זה ככה נראה ברם, ככה נראה בפסוקים של התורה. והדבר הזה תמוע. מה התפקיד של הכהן הגדול ביום כיפור? אנחנו רואים, כל אחד בחיים הפרטיים שלו, בבית שלו, ינסה לחזור בתשובה, לא יעזור, זאת אומרת, יחזור בתשובה בסדר. אבל מה שיום כיפור, אנחנו לא יודעים מה, אבל מה שיום כיפור אמור לעשות, איפה זה מתרחש? בבית המקדש, בקודש הקודשים. הכהן הגדול יש לו עבודה רצינית מאוד ביום הזה. הוא מקריב שם קורבנות, תפר ותסיר, הוא מכניס תקטורת, הוא משלח תסיר המשתלח. יש לו עבודה גדולה מאוד. איפה עיקר הכפרה של מה שיום כיפור עושה? זה לא נמצא בבית כנסת, לא בישיבת שווה חברון, ולא בישיבת, לא משנה, פונוביץ', ולא בישיבת הרמו. לא שם זה נמצא. איפה זה נמצא? בן אדם אחד, במקום מיוחד, בזמן מיוחד. זהו. זה מה שקורה ביום כיפור. כי פה כתוב, מי מחפר על כל העבירות? אתם רואות בתחילת הסעיף ב', שעיר משתלח לפי שהוא כפרה לכל ישראל. אז הכהן הגדול מתוודא עליו. ככה זה עובד ביום כיפור. מעניין? זה מאוד 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 שונה ממה שאנחנו רגילים היום, כל אחד בבית כנסת שלו, כל אחד בזה שלו. זה מעניין, זה קצת מזיז לנו את המיקוד ממה העניין של יום כיפור. אנחנו בטוחים שיום כיפור זה התפילות הגדולות, חזרה בתשובה, כפרה, וידוי. זה נכון, אבל זה לא מה שיום כיפור מחולל. יום כיפור מחולל כפרה, איפה? בבית מקדש, רק שם. והיום אין לנו בית מקדש, אז איפה זה מתחולל? אמר הרמב״ם בסעיף ג' עיצומו של יום מחפר. איפה עיצומו של יום מחפר? לא כתוב שזה במקום ספציפי. עוד פעם, בן אדם יכול להיות בקומה, יכול להיות מורדם, ויום כיפור מחפר. איפה? בעולם. איפה שאתה לא נמצא, אתה יכול להיות באיזה ספינת חלל בנאסה, לא משנה. יום כיפור היום, מחפר. לא התפילות שלי בבית כנסת, לא הוידוי שלי כל אחד באופן אישי, לא החוויות וכל השירים וכל זה, לא. מה מחפר? כהן גדול במקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. אין עיצומו של יום. מה הדבר המוזר הזה? כדי לבדוק את זה, אני רוצה קצת לראות איתכם, להרחיב את העניין, אבל כדי שנעכל את זה יותר טוב, אני רוצה לחדד פה משהו. מסתבר, שהכהן הגדול, מסתומה, זה אדם ענק, 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 אתה רוצה לשאול משהו? זה אדם ענק, 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 קדוש עליון, שנכנס, האדם הכי קדוש, למקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש. וממילא אדם כזה קדוש עליון נכנס לקודש הקודשי, מסתום ומתפלל שם תפילות גדולות, תפילות נוראיות, כל המקובלים, כל הצדיקים הגדולים כותבים לו תפילות גדולות, ארוכות, מסתומה, הוא נכנס לקודש הקודשי, מה לא התפלל? מסתומה, איך עובד יום כיפור? הבן אדם הכי קדוש נכנס למקום הכי קדוש עם התפילות הגדולות שלו והמצוות הגדולות שלו, בסדר? אז זה בן אדם כזה כללי, כזה צדיק, יכול להיכנס לקודש הקודשים ובאמת להתפלל תפילות שיכריעו את הכף. אז אולי, אולי אני אומר, עיקר עניין העבודה של הכהן הגדול ביום כיפור זה האדם הקדוש שנכנס למקום הכי קדוש. זה הנקודה. ממילא הוא התפלל, ממילא הכל שם באיזה עולם עליון, עבודה גדולה כזאת מאוד עליונה. אני רוצה לטעון שזה ממש לא נכון, לא רק לא נכון, הפוך לגמרי. וכדי שאני אראה לכם למה אני חושב שאני צודק, אני אראה פה כמה גמרות, כמה משניות. משניות שזה זה, זה הופך את המבט הפשוט על מה התפקיד של הכהן ביום כיפור, וגם מה התפקיד שלנו ביום כיפור. מה התפקיד שלנו ביום כיפור? בסדר? זה לשם אנחנו חותרים. ננסה לראות את הדברים. כתוב פה במשנה, בצד שמאל, יום הנונבט. אתם רואות? לא נקרא פה את הכל. אבל יש פה תיאור מדויק, איך בדיוק הכהן הגדול היה הולך, מאיפה, לאיפה, נכנס. הוא נכנס עם המחתה, עם הקטורת, לתוך קודש הקודשים, שם שם את המחתה, בין שני הבדים, וממלא את כל קודש הקודשים אשן, ואז כתוב שלוש שורות אחרונות של המשנה. אתם רואות? יצא, יש שם כוכבית כזאת. יצא ובא לו בדרך בית כניסתו ומתפלל. איפה הוא מתפלל? מאיפה שהוא נכנס? לא בפנים. הוא לא מתפלל בקודש הקודשים. הוא מתפלל בדרך חזור מקודש הקודשים. אתה כבר בקודש הקודשים, אולי תפלל בפנים? המקום הכי קדוש. למה אתה לא מתפלל בפנים? הרי זה האדם הכי קדוש. במקום הכי קדוש, מה אתה מתפלל בחוץ? למה? אתה כבר בפנים, תתפלל בפנים. לא, לא מתפללים בפנים. מתפללים בחוץ. טוב. מה מתפללים? אומרת המשנה, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. תפילה קצרה? למה תפילה קצרה? איך זה יכול להיות? היה צריך להיות התפילה הכי גדולה בשנה, הייתה צריכה להיות שמה, בקודש הקודשים. אז א' הוא מתפלל בבית החיצון, וב' תפילה קצרה. למה? אומרת המשנה, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. מה זה להבעית? להפחיד. יש אנשים עם לב חלש שמחכים בחוץ. כי הם באו לשיר את השיר, אמת מה נהדר כהן גדול, בצאתו מזה וכו'. יש מצווה לעלות לרגל ביום כיפור? לא. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, הרחבה סגורה. סגורה. למה? תנו לכהן הגדול להתפלל. מה אומרים? לא, יש אנשים בחוץ, הם לא חייבים להיות פה, אבל הם נמצאים בחוץ. וכדי שהלב שלהם החלש לא ירעד, אז אומרים לכהן, תשמע, אתה חייב להתפלל תפילה קצרה, אין מה לעשות. צריך להתחשב בהם. משל למה הדבר דומה, האבסורד שכתוב פה. תחשבו, בן אדם, חס ושלום, יש לו איזה ניתוח מוח מסובך, מכניסים אותו לניתוח בעול. כל המשפחה בחוץ, ההורים שלו, האחים שלו, הם משפחה מאוד מאוד רגישה. מאוד רגישים המשפחה הזאת. הרופא בא לעשות ניתוח 12 שעות, בא אליו ראש המחלקה, אומר לו, תשמע, תקתק, רבע שעה בחוץ. המשפחה בחוץ, אי אפשר לעשות להם את זה. הלב שלהם חלש? אי אפשר, זה לא יפה לעשות להם את זה. אז שלח את המשפחה, לא יודע לאיפה, את צריך להציל את החיים של הבן אדם. איך אפשר בזבז יום כיפור בגלל כמה אנשים שקשה להם שנמצאים בחוץ? זה לא נתפס. איך זה יכול להיות? פלא. ואומרת הגמרא, זה הגמרא מה שכתוב נון ג' עמוד ב', טיפה למטה, יש שם גם כוכבית, 5-6 שורות מהסוף, תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד, שהאריך בתפילתו. לא הקשיב למשנה, האריך בתפילתו. ונמנו אחיו הכהנים להיכנס אחריו. החליטו, בואו ניכנס, נוציא אותו. התחילו, הם נכנסים, והוא יוצא. איך שהם באו לתפוס לו, להגיד לו, בוא תצא, הוא יצא כבר. אמרו לו, מפני מה הרחת בתפילתך? מה אתה עושה? איזו שאלה מעניינת. מה אתה עושה? מתפלל על עם ישראל. מה? חסר על מה להתפלל? אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב? זה כנראה על סף חורבן הבית. הוא נכנס לבית המקדש, כהן גדול, הוא לא עשה איזה פשע. הוא מתפלל שבית המקדש לא יחרב. מה אומרים לו? מה אתה נכנס? מה אני נכנס? אני רוצה להציל את עם ישראל, רוצה להציל את בית המקדש. מה, לא טוב? אמרו לו, אל תהי רגיל לעשות כן. אל תעשה, לא טוב מה שעשית. למה? שהרי שנינו במשנה לא היה מעריך בתפילתו כדי שלא להבעית את ישראל. איזה גמרא מוזרה. איזה גמרא תמוהה. הרי זה האדם הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, תן לו להתפלל. לא. צריך להתחשב באלה שבחוץ. פלא. פלא גדול הגמרא הזאת. עוד משהו אחד פה, אני אגיד לכם את זה בעל פה, כי פה זה כתוב קצת מסובך. מה הוא מתפלל בתפילה קצרה? מה הנוסח? אומרים את זה בתפילה, ביום כיפור. הנוסח הוא כזה, אם נגזר עלינו שתהיה שנה שכונה, כלומר, לא יורד גשם, שירה קצת גשם. שירה קצת גשם, לא יזיק קצת גשם. ואם אמור לרד גשם, אבל קצת, אז שירה קצת יותר. ואל תקשיב הקדוש ברוך הוא לעוברי דרכים, אלה שנוסעים בדרך בזמנו, בסוס ועגלה, או ברגל, והם לא רוצים שירד עליהם גשם, אז הם מתפללים שלא ירד גשם. אל תקשיב להם. אנחנו רוצים קצת יותר גשם ממה שתכננת. זהו. בתפילות, לפחות אצל האשכנזים, מוסיפים, ושלא תפיל השנה אישה פרי בטן, זהו. עד כאן, זה תפילה קצרה. נראה לי שכל אחת פה, הייתה כותבת לעצמה תפילה קצרה, 20-30 מילים, הייתה מצליחה בכישרון רב, לכלול הרבה 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 יותר דברים מהדברים העלובים האלה. אם יש בצורת, אז שירה קצת גשם. בואו נברך שיהיה שפע, שכולם יהיו בריאים, שלא יהיה חסר שום דבר, שלא יהיה מלחמות, זהו. יותר קצר ממה שכתוב. לא, הכהן הגדול יש לו איזו תפילה כזאת. הייתי אומר, זה לא תפילה שמייצרת מהפכות, זה לא תפילה שמסדרת שנה אדירה, מתוקה, מכל הבחינות, אלא זה שנה, מה אנחנו מבקשים? בוא נתקדם איזה שלב אחד קדימה. זהו. היה אמור להיות בצורת, שיהיה קצת גשם. היה קצת, קצת גשם, קצת יותר גשם. אישה בהיריון, תן לה להשלים את ההיריון. זהו. זה כל מה שיש לבקש. אולי צריך קצת יותר לבקש. לא, זה מה שכתוב פה. למה זה ככה? אז אני חוזר עוד פעם. למה צריך יום כיפור? לא מובן. הרי יש תשובה, לא צריך יום כיפור. איפה מתרחש היום כיפור? אצל הכהן הגדול. מה אצל הכהן הגדול? כנראה התפילות שלו. רואים פה שלא? תפילות שלו זה לא תפילות. הוא מתפלל בחוץ, אסור לו להאריך. הנוסח של התפילה זה לא איזה משהו יותר מדי מהפכני. איפה כתוב בתפילה של הכהן שכל העבירות שלנו התכפרו? לא כתוב. אתה כבר בקודש הקודשי, תגיד, חפר לעמך ישראל. לא. זה הוא עושה לפני שהוא נכנס, מתוודא. אבל שהוא נכנס בתפילה, לא מזכיר בכלל כפרה, לא מזכיר כלום. אז איך העבודה של הכהן הגדול מחפרת על עוונותיהם של ישראל? זה לא התפילות של הכהן. אז מה כן? אומרת המשנה, אתם רואים בצד ימין, רואות בצד ימין. מסכת יומא. פרק א', פרק מאוד מאוד קשה. אני תכף אסביר למה. לא קשה ללמוד, קשה להכיל אותו. בואו נקרא קצת המשניות, תראו לבד מה קשה. המשניות מדברות מה עושים עם הכהן הגדול כדי להכין אותו לעבודת יום הכיפורים. מה עושים לו? אומרת המשנה, מסרו לו זקנים מזקני בית הדין. וקוראים לפניו בסדר היום. ואומרים לו, אישי כהן גדול, עושים איתו חזרות, יבש לפני רטוב, קוראים לזה בצבא, אתה הולך פה לעשות עבודת יום כיפור, אין בעיה, בוא נכין אותך, בוא תבין מה קורה. זקני בית הדין, גדולי הדור הולכים, וקוראים לפניו את הסדר של היום. מה עושים? עכשיו עושים ככה, יש לו עבודה קשה.
הוא צריך להחליף בגדים ולטבול, בגדי זהב, בגדי לבן, להיכנס, להוציא, ללכת, יש לו עבודה ארוכה וקשה. ואומרים לו, אישי כהן גדול, קראת בפיך, בוא תקרא את הפרשה. למה הוא צריך לקרוא? אומרת המשנה, שמה שכחת? איך שכח? מה, לא בחרנו את הכהן הגדול הכי גדול הדור? תנסו לדמיין, אני יודע, הרב נבנצל. הוא שכח את הפסוקים של התורה, מה כהן גדול אמור לעשות? ככה אומרת המשנה. אומרים לו, שמה שכחת? או שמה לא למדת? מה זה לא למדת? אז איך הוא כהן גדול? איך זה יכול להיות? אני ממשיך. ערב יום כיפור, שחרית. מעמידים אותו בשער מזרח, מעבירים לפניו פרים, אלים וכבשים, כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. מביאים את הכהן הגדול, אומרים לו, בוא תשב שנייה, אתה רואה? זה כבש. אתה רואה? נעים מאוד. אתה רואה? זה פרה. אתה רוצה? זה עז. ראית? מה, הוא לא יודע מה זה? הוא לא ראה את זה בחיים? למה צריך לעשות לו היכרות? מי זה הכהן הגדול הזה? אני ממשיך משנה הבאה. מסרו זקני בית הדין לזקני כהונה. אתם יודעות מה? בואו נדלג לבב, אחר כך זולי. כתוב בבב, שם אולי זה הכי חריף פשוט. אם היה חכם, הכהן גדול, היה דורש, יש עניין שישאר ער כל הלילה. לא רוצים שהוא ישן. איך משאירים אותו ער? אומרת המשנה, אם הוא היה חכם, היה דורש דרשות גדולות, מסתום אחד מגדוי לידור, דורש דרשות גדולות ועצומות. ואם לאו, תלמידי חכמים דורשים לפניו. זאת אומרת, יש מצב שהכהן גדול, הוא לא יכול לדרוש. הוא לא כזה תלמיד חכם גדול. אבל זה לא נגמר. ואם רגיל לקרות, קורה. מה זה רגיל לקרות? יודע לקרוא. אם הוא יודע לקרוא הכהן הגדול, סבבה. ואם לאו, יש לנו כהן גדול, הוא לא יודע לדרוש, הוא לא יודע מה זה כבשים, הוא לא זוכר את הפסוקים, הוא לא יודע לקרוא. איזה מין כהן גדול זה? הוא לא יודע לקרוא. ומה קוראים לפניו? אומרת המשנה, באיוב, בעזרה ובדברי הימים. מה המכנה המשותף של שלושתם? יש שם סיפורים מזוויעים שיכולים להשאיר את הכהן הגדול ער. תגיד לו פסוקים בישעיהו, זה פסוקים קשים. בוא תספר לו סיפורים בהיסטוריה, יותר קל, הוא יישאר ער. מעניין הכהן הגדול הזה, זה צריך להחזיק אותו ער, זה מעניין איפה בן אדם נמצא. ואומר זכריה בן קבוטאל, זכריה בן קבוטאל אומר, פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. מה מיוחד בספר דניאל? בארמית. אז למה הוא קורא הרבה פעמים בספר דניאל? כי הכהן הגדול גם לא יודע לפעמים עברית. איזה מין כהן גדול זה? אומרים המפרשים, וזה כתוב גם תכף נראה במשנה ה', אומרים המפרשים, מדובר פה על תקופת בית שני. מה קרה בבית שני? בבית שני המצב של עם ישראל היה קשה מאוד. למה קשה? קנו כהונה גדולה בכסף. זה לא מישהו מחטף את הבחירות. קנו בכסף כהונה גדולה. כמה שמסובך היום, זה לא מתקרב לקומבינות של כסף. קנו כהונה בכסף. וממילא היו כהנים שאפילו עברית לא ידעו. לא ידעו לקרוא. לא ידעו פסוקים. לא ידעו מה זה פרה. לא ידעו כלום. זה הכהנים שהיו בבית שני. לכן המשניות פה מדברות על מצבי קיצון מסובכים מאוד שעם ישראל נמצא בהם, ומתמודדים, מה עושים? מלמדים אותו. אתה רואה, זה כבשים, אתה רואה, ככה עושים, אתה רואה, זה פה זה, צריך להשאיר אותך ער, בוא נדבר איתך ביידיש, נדבר איתך בארמית, מה שצריך נעשה. הוא לא יודע כלום הכהן הזה, עם הארץ. ונשאלת השאלה, עם הארץ כזה שלא יודע כלום, הוא לא יודע לקרוא. במשנה היא כתוב אפילו, חשדו אותם שהם צדוקים. לא משנה עכשיו, מי שתרצה תראה. לא סמכו על הכהן הגדול, הוא כלום. מבחינה רוחנית, הוא כלום. ונשאלת השאלה, איך אדם כלום כזה, שנכנס למקום הכי קדוש, בזמן הכי קדוש, מייצר כפרה לעם ישראל? מילא תפילה קצרה, לא הבנו איך. בסדר. אבל אולי הבן אדם, היה לו כוונות תארי, אני יודע מה, אולי משהו אמר בפנים. איזה כוונות תארי? הוא לא יודע לקרוא. אז איך בן אדם כזה, שהוא כלום, מחפר על כל אבונותיהם של ישראל. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני רוצה לשאול שאלה יותר עמוקה. אנחנו יודעים שזו תקופה קצרה. היה תקופה כזאת בעם ישראל. למה רבי, כשהוא כותב את המשניות, למה הוא בוחר לשים תקופה כל כך עגומה בכל פרק א' של מסכת יומא? הרי היה אפשר ברמז, לרמוז, ולהגיד שגם אם המצב מסובך, גדולי הדורות ימצאו פתרונות. מה עושים עם כהן שנרדם? לא יודע, כך ילד שישגע אותו יעיר אותו. לא יודע מה, ימצאו פתרונות. למה רבי מאגן לנצח נצחים, פרק יומא, מסכת יומא, פרק א', לנצח נצחים, עם ישראל קורא ומתבייש. איזה כהנים היו לנו? לא יודעים לקרוא. למה צריך לכתוב את זה במשניות? זה לא חובה לכתוב את זה במשניות. היה אפשר לכתוב את זה ברמז. נכון, איך אומרים? כביסה מלוכלכת לא שמים בכניסה לבית. יש חדר, שים שם. אתה מתחיל מסכת יומא, היום הגדול, ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. מה אתה שם בכניסה שהיו כהנים מסובכים? בסדר, הייתה תקופה קשה. זה לא לנצח נצחים, זה לא בכל הדורות. בעזרת השם העסק יסתדר. למה רבי שם את זה בפרונט של מסכת יומא? מה העניין שלו? נראה פה מכל הדבר הזה שאנחנו לא כל כך מחוברים למה זה בכלל יום כיפור. מה העניין שלו? איך זה עובד? נראה פה חזק מאוד, עוד נגדיר את זה יותר טוב, יום כיפור זה לא הבן אדם המדהים, אלא זה משהו אחר. הנקודה של יום כיפור זה לא הבן אדם. זה לא הקטע. כי אם זה הבן אדם, איך בן אדם שלא יודע לקרוא, לא יודע כלום? הוא ספק צדוקי. איך בן אדם כזה יכול לחפר על כל ההבנות של עם ישראל? הוא גם לא מתפלל, ואין עניין שהוא יתפלל. כנראה שיום כיפור זה לא הקטע של הבן אדם. יש פה משהו אחר. יש פה משהו אחר. כדי להבין את זה, אני רוצה קצת להקדים דברים שכתובים ברב קוק במקומות אחרים. למה בעצם צריך יום כיפור? בשביל מה? למה צריך יום כיפור? למה? אומר הרב קוק בעולת ראיה ובעוד כמה מקומות שיש צורך גדול מאוד ביום כיפור. באמת אפשר לחזור בתשובה. אפשר לנקות לגמרי. כל מה שאני רואה שמלוכלך, אני יכול לנקות. תשובה זה דבר חזק מאוד. חזק מאוד. דף חלק. מה שאני רואה מלוכלך, אני יכול לנקות. השאלה, אם אני רואה את כל הלכלוך. לא בטוח שכל מה שמלוכלך אצלי, אני בכלל מודע לזה. למה? יכול להיות, בן אדם רואה שהוא לא בסדר בזה, ופה הוא כעס על האי, ופה היא כעסה על זה, ופה לא הקפדתי בתפילות, ופה אני לא מספיק מקפיד במצוות, ופה זה ופה שם. ואני חוזר בתשובה שלמה, באמת חוזר בתשובה. ובאמת רוצה לתקן. ואני גם יכול לתקן, אני יכול לנקות. אני יכול לנקות. אבל הניקיון שלי הוא לפי מה שהעין שלי רואה. משל, למה הדבר דומה? אם אני צריך לנקות את הסלון, אז אני מנקה את הסלון. איך מנקים? איפה שאני מגיע, איפה שאני רואה. אני לא מרים באוויר את הספה ואת הארון, ועושה שם פוליש נגד חיידקים. זה לא חדר ניתוח פה, נכון? חדר ניתוח, הכל זז. אין ארון מקובע, הכל חייב להיות מנוקה נגד חיידקים. זה נקרא ניקיון עד הסוף. מי שלא חדר ניתוח, אז הוא לא מנקה עד הסוף, הוא מנקה איפה שרואים. נכון? איפה שרואים? שאלה גם מי מסתכל, אבל בוא, שאני מנקה איפה שאני רואה. איפה שאני רואה, אני מנקה. איפה שאני לא רואה, בסדר, אז אשתי אומרת, שמע, פה לא הזזת את הזה, וזה צריך להזיז את ההוא. בסדר, מה שאני יודע, אני עושה. גם בתשובה, כשאני חוזר בתשובה, אני מזדעזע. משהו מפריע לי, אז מה שמפריע לי, על זה אני חוזר בתשובה עד הסוף. אבל, יש מצב, לא יש מצב. אנחנו יודעים שהחטא שחטאנו, הוא הרבה יותר חריף ממה שזה מפריע לי. הרבה יותר חריף ממה שזה מפריע לי. כמו, בן אדם שאוכל רעל, אז הוא מרגיש בחוויה שלו, הוא מרגיש שזה עושה לו כאב בטן. טוב, כואבת לי הבטן. אז אני נורא מצטער שאכלתי כי זה עשה לי כאב בטן. אבל מה זה באמת עשה לי, אם זה איזה חומצה או איזה לא יודע מה, זה מפרק לך את הגוף.
אתה לא רופא, אתה לא יודע מה זה עושה. אבל זה פירק אותך מבפנים. אתה אפילו לא יודע. לא שמת לב. יכול להיות שעוד כמה זמן אתה תראה את זה, יכול להיות שעוד כמה שנים תראה את זה. אבל כרגע, אתה בכלל לא מודע ללכלוך הפנימי שנמצא אצלך. חז"ל קוראים לזה עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה זה טמטום הלב? טמטום הלב זה לא קשור ל-IQ וכמה תקבל בפסיכומטרי. טמטום הלב זה כמה אתה חי. עולם עדין, עציל, של אמונה, של ודאות, של ניקיון רוחני, ניקיון מוסרי. כמה דברים מפריעים לך? כמה כבר התרגלת? ככה זה. אנחנו יכולים לחזור בתשובה בתוך העולם, אחרי שחטאנו, אחרי שהלב שלנו כבר נאטם, אחרי שהרבה דברים כבר לא כל כך מזעזעים אותנו, בסדר, נו, אנחנו מכירים את הקיים, כולם ככה, זה כל הזמן קורה. אז גם כשאתה חוזר בתשובה ואתה מנקה, אתה מנקה לפי מה שאתה מסוגל להבין, שמלוכלך. אבל המצב שלנו, שלי, שלנו, הוא הרבה יותר קשה מאיפה שאנחנו חווים את הפערים, איפה שאנחנו חווים את הקשיים. המצב הרבה יותר מסובך. למה? כי ככה זה. ככה זה, טבעו של עולם. למה ככה זה עובד? כי הלב שלי, חלק מהבעיה שלי, זה שאני לא מבין כמה אני מלוכלך. זה חלק מהעניין. כל החטאים, זה לא רק שאני יודע, טוב, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אלא זה לאט לאט הקעה לי את החושים. זה כבר לא כל כך מפריע לי. זה כבר לא כל כך מטריד אותי. זה כבר לא מזעזע אותי. אז על מה שלא מטריד אותי ולא מזעזע אותי, איך אני יכול לחזור בתשובה? אני לא מגדיר את זה בכלל בתור לכלוך. אז איך אפשר לחזור בתשובה? החזרה בתשובה באמת יכולה לנקות. עד איפה שידינו הדלה משגת. מה שאני מבין יכול לנקות. לא מבין, אי אפשר להיכנס לשם. איך אני אכנס לשם? אני אפילו לא יודע שזה בעיה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הרב מזכיר, גם כשאני מצטער ואני מקבל לעתיד, ואני מקבל על עצמי, אני עם זה גמרתי. זהו, גמרתי. אני באמת עושה את זה בנפש שמחה וחפצה ובחתימה פנימית. אני לא משחק משחקים, כי בסדר, גמרתי. באמת, אני אפילו בוכה מזדעזע מעצמי, ומקבל לעתיד מה שאני מקבל. איפה אני יודע איזה ניסיון הקדוש ברוך הוא יאתגר אותי בו, כדי שהקבלה לעתיד שלי תהיה 100. אם היא לא 100, התשובה לא גמורה. התשובה לא גמורה. אם אני לא 100% מגיע לאותו מקום, ובאותו ניסיון, ועומד בזה, מאיפה אני יודע מה יהיה איתי? מה, אני יכול לחתום על זה? בשאיפות בטח. המישהו יכול לחתום על זה 100%, שלא משנה איזה ניסיון יהיה, ואיזה מורכבות תהיה, ואיזה סיבוך יהיה, אני 100%. בן אדם לא יכול לדעת עם איזה ניסיון הולך להתמודד. אז יוצא בעצם שכל החזרה בתשובה שלנו, אנחנו לא מבינים בכלל על מה צריך לחזור בתשובה. אנחנו לא מסוגלים באמת לקבל החלטה הרמטית, 100%, שאנחנו רוצים לחזור בתשובה. אז כל החזרה בתשובה שלנו היא קטנה מאוד, עלובה מאוד, לאור הלכלוך שנמצא בתוכנו. זה ברור שכשבן אדם חוטא, הוא מטמטם את הלב שלו, הוא מטמטם את הלב של עם ישראל, הוא מטמטם את הלב של העולם. מישהי פה מרגישה שכל חטא חס ושלום שקרה, אז אני פה עכשיו הרסתי בעם ישראל קומה רוחנית, הרסתי באומה הישראלית כל מיני בחינות עמוקות. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו לא מבינים שהחיים שלנו זה דבר שמשפיע על עצמנו, על עם ישראל. אנחנו רחוקים מזה מאוד. יוצא שאם רק נחזור בתשובה, תשובה זה דבר מדהים. אם אתה מבין על מה חטאת. אם אתה מבין את ההשלכה של מה שאתה חוטא. אבל אנחנו לא מבינים. וממילא אנחנו בבעיה קשה. כמה שנחזור בתשובה, אנחנו חוזרים בתשובה על מה שגלוי לנו, מה שאנחנו מבינים. מה שאנחנו לא מבינים, עבוד. אין לנו יכולת לחזור בתשובה. נו, אז מה נעשה? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. משנה, סוף מסכת יומא. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? מי מתאר אתכם? מה המקווה מתאר את התמיים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה אומר פה רבי עקיבא? רבי עקיבא מחדש פה חידוש גדול מאוד. אשריכם ישראל. מה קורה במקווה? אדם נטמא טמא מת. רוצה להיטהר. איך הוא ניטהר? לא יעזור שייכנס למקווה. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לנקות את כל הלכלוכים, לנקות את כל הדברים שחוצצים, ואז אחרי שהוא עושה מה שהוא יכול, ניקיון מוחלט, לפי הרמה שלו, עכשיו שהוא ייכנס למקווה, המקווה יטהר אותו במקומות שהוא לבד לא יכול לטהר. טומאת מת, אתה לא יכול להוציא מהגוף שלך, אי אפשר. חציצות, אפשר להוציא. טומאת מת, אתה לא יכול להוציא, זה המקווה מוציא. מקווה זה משהו שמחזיר אותך למצב הבראשיתי שלך. מה זה מקווה? אתה נמצא בתוך מים. אומרים, חז"ל, אתה חוזר למצב של עובר. עובר במאי אמו, בלוע בתוך מים. אין שם חטאים, אין שם מורכבויות, אין שם כבר את כל הסיבוכים שאנחנו בתוך. מקווה זה לחזור למצב ההתחלתי. אין שם טומאת מת. זה מקווה. אומר רבי עקיבא, מה זה יום כיפור? יום כיפור זה מקווה רוחני. כמו שמקווה מתאר את הטמאים, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. לא אני מתאר את עצמי, כי אם אני מתאר את עצמי, אני יכול לתאר, אבל זו טהרה מאוד מאוד מוגבלת. היא לא באמת יכולה לנקות מבפנים את המקומות שבאמת מלוכלכים, כי מה שבאמת מלוכלך, אנחנו כל כך אטומים, שאנחנו לא רואים את זה בכלל. אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, יש יום אחד בשנה שאנחנו יכולים לנקות באמת. לפי איזה ערכים? לא לפי מה שאני מבין. לפי מה שהקדוש ברוך הוא מבין. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא? הקדוש ברוך הוא מסתכל על ישראל, אז הוא רואה מה טמון בנשמה של כל אחד ואחת. הוא רואה. ולפי זה הוא מייצר אצלנו טהרה. היפוך. יש פה איזה שינוי למקומות שלבד אני בחיים לא אצליח להגיע אליהם. זה יום כיפור. איך קורה דבר כזה? מה זה נס? קסם? איך זה קורה? אומרים לנו חז"ל, האומה הישראלית יש לה שליח. מי זה השליח? הכהן הגדול. הכהן הגדול, הנקודה שלו, זה לא המעלה הרוחנית שלו, זה לא התפילות הגדולות שלו, זה לא כמה הוא תלמיד חכם, כמה הוא צדיק, לא. הוא רק שליח של האומה הישראלית. מה העניין שלו? הוא נכנס למקווה. הוא נכנס לקודש הקודשים. כשהוא נכנס לקודש הקודשים, מי נכנס לקודש הקודשים? לא התפילות שלו, לא המעלה הרוחנית שלו, זה לא מה שמעניין, זה לא הקטע. יש ביום כיפור משהו שהוא הרבה יותר עמוק וקדוש מהתפילות של כהן גדול הכי צדיק בעולם. ביום כיפור נכנסים למקווה, נכנסים לקודש הקודשים. עצם זה שיש פה כהן גדול, כהן, הוא לא יודע לקרוא, לא יודע כלום, אבל הוא שליח נאמן לפי ההלכה של עם ישראל, אם הוא שנה את ההלכה הוא מת במקום. אבל אם הוא שליח נאמן של האומה הישראלית, מסבירים לו אחד לאחד, אתה רואה איזה כבשה, תכיר, אתה רואה עכשיו עושים ככה, עכשיו עושים ככה, עכשיו עושים ככה, הוא עושה בדיוק מה שצריך, אם הוא עושה את זה בול, האומה הישראלית מתכפרת. למה? כי הוא בעצם מכניס את האומה, את הכוחות נפש, את כוחות החיים של האומה הישראלית לתוך קודש הקודשים. ואז מה קורה? מקווה. כשהוא מכניס את הכוחות שלנו, הוא מכניס את הדם של הפר ואת הדם של השעיר. אין זמן עכשיו להסביר. זה שני כוחות סוערים שנמצאים בתוך הלב שלנו כל הזמן. כוחות של דריסה ופריצה ולנסות לחשוב יותר לעומק ולנסות לשבור את המוסכמות. יש בתוכנו תסיסה אדירה של חיים. התסיסה הזאת מהפכת את החיים. את הכוחות האלה לוקח הכהן הגדול ונכנס איתם לקודש הקודשים ומנקה. איך הוא מנקה? לא הוא מנקה, לא התפילות שלו מנקות. המפגש של החיים של עם ישראל עם קודש הקודשים מנקה את כל הלכלוכים, מוציא את הטומאה שהייתה בלועה בתוך הכוחות שלנו. יוצא בעצם יום כיפור מחולק לשניים. יום, כן.
אנחנו לא במשפט האחרון.
מה אמרתי? לא זוכר.
שמפגש החיים של עם ישראל
בקודש הקודשים. הכהן הגדול מכניס את החיים של עם ישראל למקווה של קודש הקודשים. זה מה שהוא עושה. וברגע שהחיים של עם ישראל נכנסים לקודש הקודשים, החיים שלנו ניתרים. החיים שלנו נתארים. אז מה הוא עושה? הוא לא צריך להבין שום דבר. זה לא המעלה שלו. הוא פשוט לוקח, בתור שליח של עם ישראל, לוקח את הכוחות חיים של האומה, מכניס אותם לקודש הקודשי, עם ישראל נתאר. אנחנו לא אותם אנשים. מי שהיה עומד בחוץ, היה רואה, היה שם כזה שרוך אדום, השרוך הזה הפך להיות לבן. מה זה, קסם? לא קסם. זה נס. עם ישראל מתנקה. ברמה שלבד אני לא יכול. אם לא היה יום כיפור, אני לבד לא יכול לנקות ניקוי כזה. זה רק מה המקווה מתאר את התמיעים, הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. רק ביום כיפור.
זה בעצם אומר שכל חודש אלול, כל הסרט עם התשובה, זה בעצם החלק שלי בסוף. בסך הכללי זה מאוד מאוד קטן ביחס למה ש...
נכון ולא נכון, תכף נסביר למה. דבר ראשון, בואו נעשה חזרה קצת על עשרת ימי תשובה. הכל מתחיל בראש השנה. בראש השנה אני מתרומם להבין בצורה מאוד מאוד גדולה לאיפה אני שייך, כמה אני בן אדם גדול, כמה החיים שלי שייכים למשהו מאוד 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 גדול. כל זה בתודעה. אבל איפה החיים שלי ביום יום נמצאים? יש עשרת ימי תשובה. אני עכשיו, לאור זה שאני מבין יותר טוב מי אני מנקה כמה שאני יכול את החיים שלי. כמו בן אדם שהולך למקווה. מה עושים לפני שהולכים למקווה? מנקים. מה התפקיד שלנו ביום כיפור? לנקות. זה התפקיד שלנו. ומה קורה אחרי שניקינו? עיצומו של יום מכפר. אנחנו ביום הזה נמצאים במקווה. האומה הישראלית נכנסת למקווה. כמה דברים באומה הישראלית צריכים להתקדם? להתעלות, להשתפר. כמה דברים שאנחנו מבינים שצריכים להשתפר, כמה דברים שאנחנו לא מבינים בכלל שצריכים להשתפר. אחרי כל מה שאני עושה בעצמי, יש פה איזה מקווה אלוקי כזה שמותח אותי למקום הרבה יותר גדול מאיפה שאני לבד יכול לעשות. זה המעלה של יום כיפור. היום הרבה פעמים נוטים לחשוב שמה שלא בידיים שלי, מה זה שווה? העיקר זה מה שאני מרגיש, העיקר זה מה שאני עושה, העיקר זה מה שאני חווה. אנחנו נוטים לחשוב. מה שאני לא חווה, מה זה שווה? מה העניין? פה אנחנו רואים שזה לא נכון. כל העניין של יום כיפור, שזה פועל עליי במקומות שאני לא מבין. כי במקומות שאני מבין, אני לא צריך את יום כיפור, אני יכול לעשות בתשובה לבד. מה אני צריך את יום כיפור? יום כיפור מותח אותי למקומות חדשים. מגלה בתוכי, מגלה באומה, מקומות חיים עמוקים יותר, אמיתיים יותר. וממילא זה הפך ללבן. ממילא הפך ללבן. זה יום כיפור. אז יוצא בעצם כמו שהגדר טוב, את רק שאלת את זה בתור שאלה. אני אומר שזה סימן קריאה, לא שאלה. זה יום כיפור, בדיוק זה. התפקיד שלנו ביום כיפור, להתנקות. לחכות לפני, לפרט את החטאים, להתוודות, לחזור בתשובה, להתפלל, תסלח לנו ותמחל לנו ותחפר לנו על כל עוונותינו. כדאי לראות את התפילות גם, מה זה תסלח, ומה זה תמחל, ומה זה תחפר, מה זה חטא, מה זה אבון, מה זה פשע. צריך לדעת לפרט בדיוק מה כל דבר אומר. אבל אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים, זה חלק א', הקדמה ליום כיפור. כך אומר הרמב"ן, נכנסים ליום כיפור. אבל אז, אחרי שנכנסתי ככה ליום כיפור, ואני מנקה ומנקה ומנקה, יום כיפור פועל משהו אחר, בליגה אחרת. אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. יש ביום כיפור איזה החשפות למשהו חדש, חדש חדש. אלא מה? לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. אז מה?
בעצם לי אין תפקיד ביום כיפור, כי אם יום כיפור פועל את מה שאני לא מצליחה לעשות.
נכון. אז התפקיד שלי זה להתכונן ליום כיפור. וביום כיפור עצמו להתוודות. ואז לצפות לישוע. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורי. מה כל כך טוב ביום כיפור? נכון? יש תפארת ישראל מפורסם במסכת תענית, שכתוב שם שלא היו ימים טובים לישראל כיום כיפור. ביום כיפור, שאנחנו מתוודים, גם אשכנזים, גם ספרדים. נכון? אז אנחנו אומרים, חתנו לפניך, רחם עלינו, לא אומרים את זה ככה, נבחים. חתנו, שרים, שמחים, זה שיר שמח, נכון? זה לא שיר תשעה באב. מה אתם שמחים כשאתם אומרים חתנו לפניך? מה זה מצחיק? מה זה שמח לחתו? זה מזעזע, חטאתי, אני אמור לבכות. איך יכול להיות ששרים? לא שרים בוידוי, אחרי הוידוי, לפני הוידוי, בוידוי עצמו לא. גם אשכנזים יש איזה ניגון כזה. שואל התפארת ישראל, איך זה יכול להיות שאתה מפרט את החטאים שלך, בא לך למות, מה עשיתי השנה? ואתה שר, איך זה יכול להיות שאתה שר? אומר התפארת ישראל, זה יום כיפור. ביום כיפור אני בא לנקות. וכשאני מנקה, יום כיפור לוקח אותי למקום כל כך יותר גדול, יותר נקי, יותר אמיתי, שאני שמח. אז כשאני מנקה, אני עצוב, אבל אני שמח. זה כמו, חז"ל אומרים, זה כמו לנקות ארמון של מלך. כשאתה מנקה, אתה מתעסק בזבל, בלכלוך, זה לא הכי נעים. אבל אחרי שאתה גומר לנקות, עכשיו נקי פה. איזה תחושה של מרחבים, איזה תחושה של מרחב חדש. לא ידעתי שהוא קיים בכלל. זה התפקיד שלי ביום כיפור, זה השמחה שלי. מספרים על החתם סופר. החתם סופר היה מגדול העולם. כל העולם שלחו לו תשובות, שאלות ותשובות, רואים בשוטים שלו, אין לו יותר מדי זמן. אין לו יותר מדי זמן פנוי. כותב בתשובות, אני פוסק את ההלכה, אין לי זמן להסביר מאיפה אני יודע שזה נכון, זורק לכם איזה עצם, גם אם מישהו יוכיח שההוכחה שלי לא נכונה, לא להתייחס לזה. אני צודק להלכה, אין לי זמן. פתאום רואים, יש לחתם סופר ספר שירים. מאיפה אין לו זמן לכתוב שירים? אין לו זמן לכתוב שוטים, כל העולם כותבים, מאיפה יש לו זמן לכתוב שירים? אומרים התלמידים שלו, החתם סופר, אחרי יום כיפור, אי אפשר היה לדבר איתו. הוא חי במקום חדש. יום כיפור מתח אותו לקרבת אלוקים חדשה, בעוצמה כזאת, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הדבר היחיד שהוא הצליח לעשות עם עצמו זה לכתוב שירי אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה מה שהוא צריך לעשות, הוא לא צריך לעשות כלום. ניסה ללמוד סוגיה, לא הצליח. למה? יום כיפור מותח אותנו למקום חדש. לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, לא תמיד אנחנו מבינים את זה, אבל זה מה שבאמת קורה. זה יום כיפור. אז לכן, זה לא כל כך מפליא שחז"ל אומרים לנו, הכהן הגדול זה לא התפילה שלו, לכן זה לא יהיה בקודש הקודשים, וגם אם יש תפילה, אנחנו יום כיפור, מותח אותנו קצת קדימה. מותח אותנו, אז גם התפילות הן כאלה שהן מותחות אותנו קצת קדימה. לכן כהן גדול זה לא משנה מי הוא, הוא יכול להיות כהן גדול צדיק, וגם אם יש דורות שהכהן גדול, הוא לא אחד מגדולי הדור, לא קרה פה כלום, הכל בסדר. עם ישראל ימשיך, והכל בסדר, כי יום כיפור זה לא אני, וזה לא הבן אדם המדהים, הכהן הגדול, זה עיצומו של יום. שיהיה גמר חתימה טובה. כן.
אז למה דווקא הכהן הגדול ולא כל כהן?
כי רק הכהן הגדול יכול לעשות את זה. כך חז"ל אמרו. כך התורה אמרה. הקדוש ברוך הוא בא ואמר, יש שליח אחד, שיכול להיות השליח שנכנס למקום הכי קדוש. הכהן הגדול. מצד אידיאלי יבחרו כהן גדול את גדול הכהנים. אבל יש מצבים מסובכים שכהן שהוא לא גדול גם תופס. הלכתי תופס. איך הוא מחפר על יום כיפור? הוא לא מחפר. הקדוש ברוך הוא מחפר. הוא רק שליח. מכניס דברים לקודש הקודשים והאומה הישראלית ניתרת.
הרב.
כן.
אז למה רבי יהודה רשם את זה מסכת יום?
כי רבי יהודה רוצה להראות לנו יום כיפור זה לא בן אדם מדהים. עם כוונות, עם תפילות מיוחדות. לא. גם כהן גדול שהוא כלום, כי יש דורות כאלה, מה לעשות? גם כהן גדול שהוא כלום, זה אותו יום כיפור כמו כהן גדול שהוא אחד מהגדולים. כי עיקר העניין זה לא הכוונות ולא תפילות, זה זה שיש פה מישהו שמכניס את האומה הישראלית, שליח, מכניס את האומה הישראלית לתוך קודש הקודשים. זה עיקר העניין. זה עיקר העניין. לכן רבי אין לו שום בעיה, הוא לא מתבייש, הוא בא להראות יום כיפור, העניין זה הכניסה לקודש הקודשי. מי מכניס? לא כל כך משנה. לא כל כך משנה. להתנקות לפני ותוך כדי ולצפות לישועה, לכוון שכמו שאנחנו זוכים להתאר ככה האומה הישראלית תזכה. וכמו שאני מתאר את עצמי ואני זוכה להיות באיזו תפילה גדולה ואני מרגיש הרבה דברים. בסדר, זה גם נחמד, זה גם חשוב, אבל זה לא עיקר עיצומו של יום. עיצומו של יום נמצא בזירה אחרת. מה התפקיד שלי? להבין שאני שליח, כמו שהכהן הגדול שליח, גם אני שליח. להכניס את האומה הישראלית לקודש הקודשים. גמר חתימה טובה, כל טוב.